ראינו עוד הנהגה מיוחדת לתלמיד חכם בעמוד 193, שאל יצא יחידי בלילה. הסבר אחד, הסבר של הגמרא, משום חשד. זהו, מלא חשדות, מה הוא מסתכל בלילה. ולא המרן, אלא דלא כבד לעידנה, שאין לו קביעות של סדר ערב. אבל אם כבד לעידנה, אם יש לו שיעור וסדר ערב בערב, כולם יודעים, מידי הדיע לעידני כאזיל. כלל גדול בדרכי הנהגה הישרה ראויה לאדם המעלה. כל הנהגה שיש בה כיעור מצד המראה החיצוני, משהו שלא נראה טוב. אם הוא מתייחד בחוץ מנהגו של עולם, אם אתה עושה דבר שהוא לא נורמטיבי, תהיה פועלת רושם לגנאי על משפטו, על מה שאנשים שופטים אותך מעד בני אדם. כי אתה אדם מעלה, והציפייה ממך היא ציפייה יותר גבוהה. ולכן כשאתה עושה דבר מוזר, אז אנשים... דנים על זה. גם זה לא נפשך, כי אם זאת ההנהגה נראית זרה, לא בא לו מהכרח מהלך הסכנותו בשלמותו המיוחדת. אם ההנהגה הזרה היא לא קשורה להשתלמות המיוחדת שלך כתמיד חכם. אם ההנהגה המוזרה ניתנת להסבר, כן, זו הנהגה מוזרה בגלל שזה כל ההנהגה שלו קשורה עכשיו לזה התפתחות רוחנית מיוחדת. אם מהלך עסקי חוכמתו ושלמותו הם מביאים אותו לצאת לפעמים משורת המנהג, גם אל מעשה כזה שאינו כפי הרגיל, יש גם מצד אחד לדרשו לגנאי, מכל מקום החכמת העוז לחכם. כיוון שאתה הולך בדרך נכונה ומטרתך התעלות רוחנית, גם אם זה אומר לפעמים דברים קצת חריגים, סך הכל מטרתך חיובית, זה ניתן לפירוש בצורה חיובית, אז אדם צריך ללכת בדרך שלו ועסקו בלב שלם ושלמות אמיתית. בעזרת השם גם תסיר ממנו כל דופי, גם מעיני בני אדם, כי יכירו, כי באשר הפלי השם, חסיד לו. הפלי זה הכוונה דרך מיוחדת, כמו שרש"י אומר, אדם כי יפלי על נזירות. אדם שונה, חריג, עד כיוון שהוא חסיד, והוא עובד את השם בצורה יותר עליונה. אז יש לו גם דרכים מיוחדות. כן, וכולם מבינים שכשם שהוא משונה מרוב בני אדם, בתעופה שכלו, הוא לומד הרבה יותר תורה, ועומק תארת לבבו, והמון הרגשות הניסאות שלו, אז מבינים שהוא לפעמים משתנה משאר בני אדם בהנהגה חיצונית שנראית לפי המובן הפשוט להם כזרה. הבחינה היא מאותה הנהגה מתרשמת ביציאת יחידי בעלה למשום חשדה, והיתר להנהגה הזאת נאמר אם יתהלך בתומו. אדם בתמימות עושה את מלאכתו נאמנה לרגלי חוכמתו, הולך ללמוד סדר ערב וקביעת עידני, אז כולם אומרים כן, לעידני כזית, ולא יגרו אירוע. המשכיל ידע להוציא תולדות הכלל הפרטי הזה מהעיקרון הזה שלמדנו כאן, זה כמובן דוגמה בעיקרון, להמון המון מצבים אחרים, לכל ענפי ההנהגות שמזמנות או מזדמנות במהלך החיים, של אנשים נעלים מרוב נאדם בתכונותיהם ורומות נפשם, יגבל ליבם בדרכי השם, אנשים שהולכים בדרכים מאוד לא רגילות, בדרכים מאוד עליונות, מאוד אידיאליסטיות. אז הדברים האלו, הם צריכים לדעת שלפעמים יש להם דרכים מיוחדות. הדברים נאותים, בין בהנהגה מעשית, בין בדרישת חוכמה, במהלך רעיונות וציור מושגים נשגבים בדעות המתייחסות ופעולות הנהגתו של האדם במעשיו, בין אם זה דברים שקשורים להתגדלות בתורה, בין אם זה דברים שקשורים למעשים מיוחדים. בעת שסביבותיו יש שט חושך ובני דורו לא יוכלו לעמוד על סוף דעתו, גם אם אנשים לא כל כך מבינים אותך ואתה מרגיש זר ושונה ואחר בהנהגה שלך, אף על פי כן, אתה הולך בדרך שהיא דרך טובה, בדרך של חוכמה, על זה נאמר דבש וחלב תחת לשונך. נכון שזה מוסתר, זה מתחת הלשון, לא כולם רואים את זה, אבל אצלך זה דבש וחלב. אז זה שכולם, לא כולם מחוברים למהלך שלך, זה לא אמור להחליש אותך לעשות את דרכך שהוא נכון ואמיתי. לא יצא יחידי בדרכים שאין בני הדור רגילים בהם. אם אתה הולך בדרך מוזרה מאוד, שאין לה שום הסבר, אף אחד לא יכול להסביר אלא למה אתה עושה את הדרך הזאת, אף אחד לא יכול לסמן, כן, זה קשור להתפתחות הרוחנית שלו. אני אדם הולך ליחידי בלילה, אין סדר ערב, אין שיעורים בלילה, אין כלום, סתם מסתובב, זה נראה מוזר וכן הלאה. אם אין הסבר רוחני, אז תיזהר. כן,
זה דרך באומן של שביל או דרך באומן של דרך כאילו?
אז הוא לוקח את זה עכשיו למשל רחב יותר, כל מיני דרכים. נכון, כי לא יסכילו איך לאדם נפשו מתקרבת לסוד השלמות. אנשים לא מבינים מה הקשר בין ההנהגות המוזרות שאתה עושה לבין התקרבות הרוחנית שלך. אתה עושה כל מיני דברים שלא ברור מה הקשר בינם לבין השתלמות רוחנית. מה זה קשור לאהבת השם, ליראתו ורומות עבודה שלמה? כל זה יצדק בהיותו איזה רעיון נשגב כבן רשף מקרי בו. אם יש לך איזה רעיון מקרי, בן רשף הכוונה לא חריג, מהיר כזה, מפתיע, כן, מפתיע, לא נורמלי, פתאום יש לך איזה משהו אחר, איזה הברקה לא קונבנציונלית, ורוב בני אדם לא מבינים איך זה קשור להתקדמות הרוחנית, אולי עדיף שתימנע, כי אנשים לא הבינו את זה נכון, יפרשו את זה לא נכון. אבל אם זה לא איזה הברקה מקרית, אלא הוא קבוע בעניינה, יש לך איזה דרך שאתה הולך בה, ויש איזה שיטה, קביע עדנה, זה ידוע, מפורסם, יש לך שיטה שאתה הולך בה, וברור לכולם מה הקשר בין המעשה שאתה עושה לבין התוצאות, למרות שזה מעשה חריג ושונה, אבל זה קבוע, זה שיטה, זה מודרך בדרך תמים, על פי מושגיו הרמים. לא יוכל איש לחזב שלמותו, אף אחד לא יוכל לגד עליו דברים רעים, כולם רואים מה קורה כאן. מימר אמרי, כולם אומרים לידני קזדין, ותצמח לזה גם תועלת ראויה מדרכי שכלו הגדולים מהרגיל, כיוון שיש לו דרך אחרת עליונה, בעזרת השם גם זה יהיה לטובה. הגמרא אומרת גם שלא לספר עם אישה בשוק, ואפילו אם היא אשתו, כי לא כולם יודעים מי זאת אשתו. אתה ננמח לספר אדם עם אישה בשוק, אפילו אשתו, אפילו ביתו, אפילו אחותו, לפי שאין הכל בקיאים בקרובותיו. אז לכן זה לא טוב שאדם ידבר עם, יספר עם אשתו, ישוחח עם אשתו ברחוב. ביישוב קטן כולם מכירים את כולם, אבל באמצע העיר רואים רב גדול, פתאום נעצר ליד איזה אישה, מתחיל לדבר איתה באמצע הרחוב, יושב איתה על איזה ספסל, מדברים, יודעים מי זה, מי זאת האישה הזאת, אז מתחילים לשאול שאלות. אז לכן לא, זה לא הנהגה טובה. הצניעות, הצניעות הנימוסית, נימוסית הכוונה הצניעות לא רק בפנים אלא גם בהנהגות החיצוניות, היא מחזקת את יסוד העולם. לצניעות יש תפקיד אדיר נגד ההפרעות, הפרעות שיכולה הפריצות הטבעית לחולל במצב המוסרי הכללי והפרטי, וכיוון שהצניעות הזאת מחזיקה עמדה נגד הפריצות, נגד הקלקולים הנוראים שהפריצות יכולה לחולל, לכן הצניעות צריך שמירה רבה, כל הזמן צריך לתחזק את הצניעות, שלא תתמעט בתכונתה וערכה בני האדם מפאת הרושם של הרגילות. לפעמים בגלל הרגילות, שאנשים רגילים ורגילים לכל מיני דברים, אז הם מזלזלים בצניעות, כי אתה רגיל, זאת השכנה שלך, זאת זה רגיל. אז אדם דווקא בדברים שהם רגילים, אז הוא עלול לזלזל בערכי הצניעות. אם זה אישה זרה, באמת הוא לא מדבר, אבל מישהו שהוא רגיל איתה, אז הוא מתנהג בצורה קצת יותר פתוחה ולא צנועה. וצריך להיזהר, ראו לשמור אופן הקירוב בין המינים עם רגש בשל בושה סמוך לו. תמיד צריך שקשר בין מינים יהיה עם אלמנט של בושה. אלמנט של בושה הכוונה אלמנט שקצת חוסם את הזרימה הטבעית. נכון. אפילו כשמדובר על אנשים שמכירים אחד את השני, טוב, עדיף ככה שיהיה אלמנט מסוים של בושה. למה? כי הוא מבליט את תכונת הצניעות. רגש הבושה מדגיש, מחדד לנו את התכונה הזאת של הצניעות. הוא ראש לכל מעגל טוב. זה חשוב מאוד. מעגל הכוונה סביבה, מהלכים טובים. זה מבוא להשלמת האדם, לקרבתו על דרכי השם יתברך וקדושתו. בושה זה מצב טוב לעם ישראל, ישראל ביישנים, ככה צריך להיות, שיש בושת פנים לישראל, מתביישים, ככה זה נורמלי. כאשר מעמד הבושה נערך תמיד לפי סדרי הכבוד והקפידה המתחילות במעמדם אצל שלמי בני האדם, חכמים אנשי השם. תמיד בושה זה כמו הרבה מידות, מי שנמצא בראש הפירמידה, כשהוא דוחף קדימה, אז זה מעלה את כולם אחר כך שלב אחד, ואם הוא יורד מדרגה, אז את כולם זה יורד מדרגה אחת. יש אחריות, ככה מהמסילת ישרים, לאדם שהוא נמצא למעלה, תמיד חכם, כי תמיד הציבור הרחב ירד ממנו דרגה אחת, יהיה אחד פחות ממנו קצת. אם אצלו רגש הבושה הוא מאוד מאוד חד, אז הציבור גם הוא יתקדם קצת ברגש הבושה קדימה. כל הסדרים, כן, הם כאלו בנויים, כל הקפדות, כל התשומת הלב, כל הערנות, היא תמיד בנויה במדרגות. אז תמיד צריך לראות למעלה, אצל שמי בני אדם חכמים, ועל פי הדרגה נשארת על כל פנים גם בפחותי מעלה, כשרואי לו כמו שאולם, אם הם המקצינים, אחר כך בהדרגה, נכון, זה לא אותו דבר, אבל נשאר על ראש המסוים של צניעות גם אצל אנשים רגילים. למשל, הסלסול, הזכרנו את המושג סלסול, כבוד עצמי, דרכי הכבוד שנוהגים אנשי מעלה בעצמם מלבושי מונגיהם, גורמים על כל פנים להביט שגם שאר ההמון, אם כי הרגיש שלא לו הצדקה להשתמש בדרך כבוד מנומס מהדר כזה, מכל מקום פועל הדבר של כל פנים לא ימהר כל כך להיות בוזה דרכיו עד הקצה האחרון. אנחנו רואים שזה שיש אנשים שהם בעילית של החברה והם מאוד חשוב להם הכבוד העצמי שלהם, אז אמנם לא כולם נמצאים עכשיו באותה עמדה של שמירת כבוד עצמי, אבל עכשיו הם מעלים את הרף של הכבוד העצמי, ואז גם אנשים שפחותים מהם, אבל בכל זאת הם קצת יותר שומרים על כבוד עצמי שלהם מאשר בלי זה. כן,
מדבר פה רק על תלמיד חכם או גם על למשל מלך?
אז פה במשל זה גם מלך, אבל בדוגמה שאנחנו עסוקים בה ספציפית של לספר של צניעות, אז זה תלמיד חכם. מושג של הכבוד העצמי הוא מדבר על מלך באמת.
למלך בדיוק יש את הדברים שהוא...
נכון, שהוא מקפיד על כבודו יותר, נכון, זה מה שהוא אומר. אז זה חשוב, זה שהמלך מאוד מקפיד על כבודו העצמי, אז אחר כך זה יוצר סולם כזה, סולם מדרגתי, שאחרי זה גם הציבור היותר פשוט, גם הוא בכל זאת מקפיד במידה מסוימת על הכבוד, והוא לא ימהר להיות מבזה את עצמו. יש לו איזה רגע של כבוד.
זה לא טוב, זה כאילו יוצא שמלך עושה, זה לא טוב.
למה? זה טוב, יש לו כבוד עצמי.
אבל אין את הבושה שהוא...
לא, לא מדבר פה על הבושה, הוא מביא פה משל, כמו שיש בושה בסוגיה הזאת, משל ממקום מסוגיה אחרת, שבסוגיית הכבוד העצמי, אנחנו רואים שזה חשוב שיש אנשים שמאוד מאוד חשוב להם הכבוד העצמי שלהם, כי זה משפיע אחרי זה על כל החברה. אותו דבר גם בנושא הבושה. זה מה שהוא אומר, בנפול צד הסלסול, אם לאנשים לא יקפידו על המדרגה העצמית שלהם, למידת הבושה רויה לשלומי המעלה, אם אתה תשחק קצת אצלך, אתה תמיד חכם, את מידת הבושה, מיד יהיה לזה השלכות, זה מיד איזה השלכות מיידיות, זה מדרון חלקלק. אתה מקטן אצלך את רגש הבושה, אז אצל השכן שלך שהוא פחות תמיד חכם, רגש הבושה ירד שתי מדרגות, וכן הלאה וכן הלאה. זה אחריות סביבתית. זה ישפיע על כולם. תרד בירידה מדרגה אחת מדרגה, אז שיתרוקן מלב ההמון כל רגש כבוד אנושי, ונכון הוא כל תוצאות רעות לצאת בזעף, יהיה לזה המון השלכות רעות. כשלא ידע עול, גם בושת. לא יודע מה זה עול. אולי עול הכוונה אדם צעיר, יש עול ימים, אני לא יודע בדיוק. או אדם מבוגר, עול ימים אדם מבוגר, אולי. לא יודע בדיוק. לכן תמיד חכם, הוא צריך להיות קיצוני ברגש הבושה. נחץ על הבושה במידה הזו שאפילו לא יספר עם אישה בשוק, אפילו אשתו. כשהוא יקפיד בזה, אפילו עם אשתו, זה ישליך על זה, שאדם שהוא לא תמיד חכם, אז הוא לא יספר עם סתם אישה בשוק. אז אתה צריך להיות קיצוני אצלך, ברגשות, כדי שהמדרג אחר כך יהיה צנוע. לכן רב חיסדה, מאירי בתלמיד חכם, לא נקט את הטעם השנוי בברייתא שאין הכל בקים בקרובותיו. הוא לא הסביר. אומר אפילו אשתו. לא בגלל שלא הכל בקים בקרובותיו. שיטת רב חיסדה, ככה הרב רוצה לדייק, שלא בגלל שלא מכירים את אשתו. זה לא מצד הצד החשד שיש בזה, שנוהג בכל אדם בזה אופן. אלא מצד עצמותם של דברים. אתה תספר עם אשתך בשוק, אפילו אם יודעים שזאת אשתך. למה? כי זה עצמו קצת פגיעה ברמה שלך ברגש הבושה, ואתה צריך להיות קיצוני ברגש הבושה, כדי שיהיה לזה המון המון השלכות לציבור הרחב. וזה נאות לתמיד חכם, הדבר מוגדר בעצמו מצד הפעולה הרשמית, רשמית הניכרת כלפי חוץ, עושה רושם, שמוכחת לצאת על ידי ויתור מוסרי של רגש הבושה. אתה רואים שאתה קצת ויתרת, קצת שחקת אצלך במדרגה שלך את רגש הבושה והצניעות מצד ראשי העם, וזה מיד משליך על כולם, ואתם ראשי העם חייבים תמיד לבנות את בניין המוסר ואורחות היושר בעולם. זה שיטת רב חיסדא, ככה רב מסביר. אבל הברייתא אומרת שהכל זה מצד החשד, שלא אנשים לא בקיאים בקרובות המשפחה, וזה לא כרשי, כי רשי הסביר שגם רב חיסדא זה מצד הברייתא, כמו הברייתא זה מצד החשד. הצד החשד נערך גם לפי דרכי הקירוב וההתייחסות בעת הדיבור. כן, אנחנו לא מדברים רק החשד במובן של שלא מכירים או כן מכירים, אלא איך מדברים אחד עם השני ומה דרך הקירוב. כן, אז יש הבדל אם אדם אומר שלום וזה, אם אדם מתנהג בצורה מאוד מאוד אישית מדי וקרובה מדי עם אישה ולא כולם מכירים, אז כולם לא מבינים מה זה, מי זאת האישה הזאת, מה קרה שם. וזה בלי כוונה, זה מוטבע בכל אחת לפי עניינה, באשתו באופן יותר מתייחס, בביתו פחות, פחות באחותו, אין הכל בקיאים בקרובותם. החשד אינו פעולה שנוגעת לעצם הנחשד, הבעיה היא לא שחושדים בך, אלא שזה גורם לכולם עכשיו איזה מין, בלי להרגיש אפילו, איזה תחושת רפיון בתחום הזה. גם אם אדם הוא לא מגדיר תמיד חכם הזה עבר עבירה, אבל ההתנהגות הקצת משוחררת הזאת יוצרת במרחב אווירה טיפה יותר משוחררת, קצת יותר מטירנית, ויש לזה המון המון גלים אחר כך. זה גורם התמודדות מוסרית בעולם. ומובן עוד שאם יחס הקירוב עושה איזה רושם של חלישות עצמיות, התמעטות הבושה, באמת ראוי להבחין בין קירוב שבא מרגש נקי וטהור לבין קירוב שמעורב בנטייה של חלישות מוסר. היה מקום לעשות חילוק ולהגיד שזה לא, זה לא משהו עם בעיה מוסרית, זה הכל נקי, זה הכל טהור, זה הקרובת משפחה שלי. והיה מקום לומר, לחלק ולהגיד שהיחס שאדם מתייחס של שערי בשור על קרובי משפחה זה נקי, זה מיוחס אל צדק ומוסר ורוב באופן הגון. מצד זה היה מקום לומר לתמיד חכם להגיד, מה זה לא קשור בכלל, אין בשום דבר פסול, זה אחותי, אני לא ראיתי אותה שנים, אני רוצה לדבר איתה. אבל הבעיה היא ההקשר הסביבתי. לא כולם עושים את החילוקים האלו. אתה יכול לעשות חילוקים בין קשר שהוא נטול חלישות מוסרית לבין קשר בעייתי. אבל לא כל הציבור יודע לעשות את כל החילוקים האלו. אנשים הם תופסים את הדבר בצורה סכמטית. ברגע שההתקרבות והיחס והדמיון פועל גם לייחס אל זה עירוב, הדמיון של בני האדם מערבבים בתוך הקרבה הזאת צדדים אחרים, יחס במי שאורב לאדם. הם מערבבים צדדים נמוכים, הם רואים קרבה, בני אדם בדמיון הנמוך שלהם מחברים לכל קרבה משמעות נוספת. ואם זה מוליד רושם של נטייה מדרך הטוב לרואים, זה לא טוב, ולכן יותר יפה, יותר עדיף להדגיש דווקא את מידת הצניעות והבושה. כי היא נחלת השם לישראל עם סגולתו. לכן תמיד אנחנו מעדיפים בציבור הרחב עוד יותר להקצין מול הציבור, עוד יותר להקצין את רגשות הבושה, כדי שלא יהיה פגיעה כלשהי בדבר הזה, כי הצניעות זה הדבר המיוחד שלנו, נחלת ישראל. כמו שכתוב, בעבור תהיה יראתו על פניכם לביתי תכתב, אמרו חז"ל, מה זה יראתו על פניכם? זאת הבושה, זאת חשיבות גדולה שתהיה בושה בחיים. הבושה מחזיקה המון 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 מידות טובות, המון יראת שמיים, המון המון עניינים חשובים נבדים על ידי רגש הבושה.
אי פה דבר על כל אדם ההנהגה הזאת?
לא, רואים שזה משתנה, תמיד חכם. תמיד חכם, דורשים ממנו דרישות יותר גבוהות, כי הוא תמיד צריך להרים את הרף גבוה. הציבור הרחב לא דורשים ממנו דרישות כזאת. הוא אדם אומר, אני זה אחותי, אני מדבר עם אחותי, מותר לי. אבל תמיד חכם גדול, זה לא נורא, לא טוב. זה נשמע, זה נראה מוזר. כן, שלום.
דיברנו על מישהו שהוא אכפת לו
ממעמדו
הרוחני.
נכון, בדיוק.
זה הכוונה?
כן.
או אחד
מהשאר. שהמעמד הרוחני שלו הוא מאוד מרכזי בחייו. אז אנשים קולטים אותי זה ככה.
אבל זה לא מדבר דווקא מישהו שיש לו תפקיד בציבור.
נכון, נכון. אבל הוא אדם שנתפס בציבור כאדם, אם הוא לא מנהיג, אבל כאדם שהנושא התורני הוא מאוד מרכזי אצלו. הוא אברך, הוא בחור ישיבה, הוא נתפס כאדם שזה מאוד מרכזי אצלו, ואם הוא מקל לעצמו אז יש לזה השלכות הרבה מאוד מאוד חריפות לסביבה. אל ייכנס באחרונה לבית המדרש דקרי לפושע, מי שנכנס אחרון. פושע הכוונה, אומר רש"י, עצלן, כמו שבשומרים, פשיעה בשומרים. מה הכוונה? אדם לא שומר, תצא. אם מי שאינו עסוק בתורה יתחור לו ולומד מדרש, אז יגידו טוב, הוא היה טרוד בהשגה. אבל תמיד חכם, תורתו אומנותו, וחזקה שגם בביתו עוסק בתורה, אז אין טעם, למה הוא מתאחר לבוא? אלא אם כן יאמר עליו, יאמר שהוא לא חושש למד תקבות של חמי ויראי השם, כאן לא כל כך חשוב לו הבית מדרש. אז הוא פושע, פושע הכוונה, הוא לא אכפת לו. זה מכונה כל חוטא שלא תועל, ולא תועל של ענה, למה לא באת? אז אין הסבר, כאילו, את לא היית עסוק באיזה עניין וכו', אז למה לא באת? זה מחובר גם אל הוראת פסיעה שמורה עושה פסיעה לצאת מהחבורה, שזה בהמשך. שלמות גדולה לאדם שיכיר איך החבורה והקיבוץ. אדם צריך לשים לב כמה זה חשוב לא לצאת מהחבורה. בין תועלת לעצמו, בין לתועלת כלם השם. ומצינו גם הוראת פסיעה בשין עד המפסעה, בסין. הוראת הדבר היא שצד הרצון לפעולה בלתי הוגנת ברוב מונחת בתעבר בתועלת. זאת אומרת, זה לא רק שפעולה לא יפה היא נתפסת כחיסרון, אלא אפילו כבעיה נמוכה, יש איזו תאווה. זה מצד שכלות, תגבור את היצר, ולכן זה מכונה בחטא ואבון. זאת אומרת, צריך להבין שכשאדם פורש מהציבור, זה לא רק חוסר שלמות, אלא זה גם לפעמים מאחורי הקלעים מסתתר פה איזה יצר, איזושהי תאווה, איזה משהו נמוך. למשל, יש יצר לראות את עצמו יוצא מהסדר המוכרח, מצד הצדק והיושר. אדם מוציא את עצמו מהנורמליות, שהוא עמיתה דרכי השם את תורתנו הקדושה, ויש יצר הרע שכל הזמן אומר לאדם, אתה שונה, אתה אחר. יש יצר הרע כזה. אז זה מתחיל בדברים כאלו שאתה לא מגיע עם כולם לבית מדרש, ואתה לא עם כולם בזה, אתה שונה. ואז בסוף באי למי תמתם עד איסור, אתה בסוף תתיר לעצמך לטעום תמי איסור, ואתה מוציא את עצמך מהשורה, מקף את הכלל, וזה בעצם היסוד של הפשיעה. הפשיעה היא בגלל שיש פה איזה, שוב, סכנה, שאתה לאט לאט תדון את עצמך בדינים אחרים. אדם הישר והחכם אמרו לו שישכיל לתיקון העולם תלוי באהבת הסידור המתוקן, לא יוצאת מהסדרים. יציאה מהסדרים מתחילה ביציאה סדרים קטנה, בסוף לאט לאט אתה מותר לעצמך המון המון יציאות מהסדרים בכל מיני נושאים, שזה יסוד התורה הקדושה, שהיא סדר אלוקי. אהבת חבורת חכמים מדריכה ביותר אל סדר מתוקן. אבל פי שלפעמים יוכל האדם בבדידות, לכאורה יש מקום לבדידות, להיין דברים נשגבים מאשר בחבורה, אבל יש חשיבות מאוד גדולה. תועלת הסידור ותיקון ההדרכה יוצאת לעולם דווקא מתוך חבורה שלמים. זה מחנך את האדם לא להרגיש מיוחד ולא חריג ולא יוצא מן הכלל, ואז גם המון תחומים בהלכה ובהנהגה וכל מיני דברים, הוא לא מחפש לעצמו דרכים מיוחדות. וראוי לחכם לזרז ולהקדים לבוא לחבורה ולא ייכנס באחרונה. כן. אני לא הבנתי טוב עד הסוף. אני חושב שפושע ופוסע פה, זה מה שאני מנסה לומר, שפוסע זה יוצא החוצה, נקרא לי פוסע, זאת אומרת, כאילו צדה, וגם פושע. אתם רואים שהפסיעה היא פשיעה, היציאה החוצה המחוץ לחבורה היא עצמה פשיעה. איך אני מבין? פוסע ופושע. אבל זה לא בדברים שהם בניגוד לסדרים, זה על גבי הסדרים, על גבי. טוב, בהצלחה, כל טוב.